ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציה
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות? אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, מה שלומכם? אנחנו פה בעוד שבוע שמדברים מקומי, סיפורים מאחורי החדשות המקומיות, ושוב אני אגיד, השבוע עבר כל כך מהר וכל כך הרבה דברים קורים פה. יהיו איתנו היום ארבע אורחים. האורחת הראשונה, עינת קגן, שבנה לוטם, הוא אלוף ג'ודו, אבל לא סתם אלוף ג'ודו, הוא מועמד להיות באולימפיאדת 2028, אבל אתם יודעים, ספורט זה דבר יקר, והיא זקוקה לסיוע, לספונסרים. ספרנו על הקריירה הדי מרשימה של הבן שלה, וגם על איך אפשר לסייע לו. ענבר אם, יועצת כלכלית, עם הפינה של המגדלור באפלה, והיום על כמה יעלה לנו הכסף, או כמה עולה לנו הכסף, מסתבר שיקר מדי. יעל סער, לקראת ועידת הנדלן של מיקומי שתהיה ב-18 לחודש, עוד שבוע וחצי, ידבר על מי הולך להיות שם בוועידה, והולכים להיות שם שמות מאוד מעניינים ומאוד מרשימים, אז כדאי לבוא ולהזין. והמרואיין האחרון, סגן ראש עיריית הרצליה, עופר לוי, על מצעד הגאווה, על חודש הגאווה בעצם בהרצליה, נושא שנאבקו עליו, והוא הולך להיות מלא באירועים. מה נתחיל? נתחיל עם אתניקס.
אני
שלום ענבר אם, מגדלור באפלה הכלכלית, מה שלומך ענבר?
שלום דודי, זה כיף להיות אצלך בתוכנית.
תודה רבה, בסדר. תקשיבי, שוב פעם, השבוע עבר מהר ונזל בין האצבעות. זה כמו כסף בערך, לא? אנחנו מקבלים אותו ומיד הוא נעלם.
לגמרי.
כן. לזמן יש מחיר, אין מחיר, לכסף יש מחיר?
לכסף יש מחיר, כן. קוראים למחיר הכסף ריבית.
אוקיי.
וזה גם, הוא גם בעצם מחיר הכסף זה גם כשאנחנו לוקחים הלוואה וגם כשאנחנו משקיעים אותו, שמים בפיקדון, אבל גם על זה אנחנו מקבלים כסף. הכסף גם עולה כסף וכסף
רגע,
גם...
רגע, לאט לאט.
מגיח לנו כסף.
לאט לאט. אתה יודע, המונח הזה ריבית, כולם מכירים את המילה, אבל אני חושב שלא כולנו מכירים כן. את המשמעות של הריבית. מה זה ריבית בכלל ולמה היא נקבעת ומי קובע אותה ו... למה בכלל היא נקבעה, כאילו? אם אתן לך שקל, תחזיר לי שקל, מה... מה זה המושג הזה ריבית בכלל?
אז ריבית זה מחיר כסף, כי כסף עולה כסף, גם כסף עולה כסף. בישראל מי שקובע את הריבית זה ועדה מוניטרית שברשותה נגיד בנק ישראל, והם 8 פעמים בשנה קובעים את הריבית, בהתאם למצב במשק. אחר כך הם מוכרים את הכסף הזה לבנקים, שמוכרים את הכסף הזה לציבור. זה ככה בהכי כלליות. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שמה שקובע איזה ריבית אנחנו נקבל או נשלם, זה שני דברים. זה, כי בעצם הנגזרת של ריבית זה מחיר, ריבית זה מחיר הסיכון.
אוקיי?
וככל שהסיכון שלנו עולה, אז אנחנו נשלם יותר, וככל שאנחנו עושים השקעות מסוכנות יותר, אנחנו נבקש פיצוי יותר גבוה.
אבל אתה יודע, יש בזה משהו לא הוגן, כי בוא ניקח זוג צעיר עם הון עצמי יחסית נמוך, שהולך לבנק לקבל משכנתה, והוא רוצה מימון גבוה, 60% או 70% מערך הנכס. הבנק יגיד לו, תקשיב, אתם לקוח מסוכן, תכף הריבית גבוהה יותר, זאת אומרת, אתם תשלמו על ההחזר החודשי יותר, מאשר מישהו עמיד ויכול להביא, מבקש... או עם יותר, עם פחות הון עצמי, או יותר הון עצמי, סליחה. זה לא פייר, לא? מכבדים על החלשים.
אבל תחשוב על הצד השני רגע. בוא רגע נחשוב על המנגנון הזה, בסדר?
כן.
כי יש כאן עניין ש... אתה נותן לי כסף, אוקיי? נניח שאתה, עכשיו באתי אליך בביקשתי לך, אמרתי לך, דודי, אני צריכה כסף, ואתה נותן לי כסף. אתה רוצה לוודא שני דברים, אתה רוצה שאתה לקבל את הכסף כמה שבחזרה. ואתה רוצה לקבל את הכסף כמה שיותר מהר בחברה. ואם יש לך סיכון שאתה חושש שיש איזשהו סיכון שאני לא אחזיר לך את הכסף, או שאם אני עכשיו מבקשת הרבה זמן, אז הרבה דברים יכולים לקרות. ולכן יש פה פקטור, זה בעצם הפקטור, נכון, זה עולה יותר למי שמסוכן, נכון, אבל אחרת הוא גם לא היה יכול בכלל להגיע לזה. שצריך להבין, אני רוצה רגע שתבין את שני הדברים האלה. יש את הדבר הזה של הזמן והאשראי, נקרא לזה ככה. תחשוב מה קרה רק בארבע שנים. תחשוב מה קרה בארבע שנים. קורונה, מלחמה עם אוקראינה, מלחמה עם חמאס, מהפכה משפטית, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים יכולים לקרות. אז אם עכשיו הבנק נתן לך משכנתה ל-30 שנה, זה נורא, נורא. מסוכן, הוא רוצה רק, מה הוא רוצה? הוא רוצה רק לוודא שתחזיר לו את הכסף, זה הכל. אז ברור שמי שלוקח משכנתה ל-10 שנים, ומי שלוקח משכנתה ל-30 שנה, אז המשכנתה ל-10 שנים תהיה בריבית יותר טובה. כי אפקט הזמן משחק פה תפקיד.
אוקיי. אז איך בכלל אנחנו יכולים לשלוט על זה? אני עכשיו הולך לבנק לבקש הלוואה, בוא נגיד הלוואה לצורך צריכה, אני רוצה לקנות מטבח חדש בבית. או לחלופין, אם אני בעל עסק ואני רוצה ללכת לקחת הלוואה לצורך השקעה בעסק שלי, לפתח אותו. אני ניגש לבנק, אני יכול להתמקח בכלל על מחיר הכסף?
בהחלט כן, בהחלט כן, ומה שפעם היה זה רק אני מערכת יחסים שלך עם הבנק. וככל שהבנק הכיר אותך וידע, וידע אם אתה חורג באופן קבוע, או שאתה לקוח שהמילה שלו זה מילה, אז זה, מה ש, זה, הדבר, זה היה הפרמטרים שהיו קובעים את בדרך כלל את הריבית. אבל היום יש כלי שנקרא מערכת דירוג אשראי. והיום המערכת בעצם אוספת את כל הנתונים שלנו מכל המקומות הפיננסיים, בנקים, כרטיסי אשראי, קופות, הלוואות חיצוניות כמו פנסיות וקרן השתלמות, הלוואות מהלוואות חברתיות, מהוצלה, מי שיש לו פשיטת רגל, עיקולים, כינוס נכסים, מי שמוגבל בבנק על ידי בנק ישראל, ואת כל הדבר הפיננסי הזה מתכנס. יש לנו שתי חברות דירוג אשראי, BDI וקפטן קרדיט ודנן ברצייט, שקפטן קרדיט זה שייך לדנן ברצייט, והם בעצם בסופו של דבר לוקחים את כל הנתונים שלנו ומוציאים איזשהו מספר, והמספר הזה יש לו משמעות שמראה סטטיסטית כמה היכולת שלנו להחזיר את ההתחייבויות. וכל הבנקים רואים את המספר הזה, וכל הבנקים רואים את המצב שלנו. אז היום יש שקיפות הרבה יותר גדולה. זה רע למי שהמצב שלו לא טוב, כי כולם רואים את זה, וזה טוב למי שהמצב שלו טוב, כי כולם רואים את זה, ואז הוא יכול להתמקח על המחיר.
אוקיי. אז זה ברגע שאני לוקח כסף. אז הבנתי, תתנהג בסדר, תשמור על מאוזנים, שאולי לא יחזרו לך תשלומים, וככה תוכל להתמקח על מחיר הכסף שלך. אבל מה קורה שברגע ש...
עכשיו, חד משמעית, חד 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 ערכית, מה שמשפיע על הציון שלנו, על הציון מערכת דירוג אשראי, זה ההתנהלות הכלכלית. ככל שההתנהלות הכלכלית שלנו היא טובה, ככה הציון שלנו יותר טוב. ומה זה אומר התנהלות כלכלית טובה? זה לא אומר לא להיות במינוס, אבל זה אומר להיות רחוקים מהמסגרת שלה, לא לנצל את כל המסגרת של המינוס, לא לקחת הרבה הלוואות, לא להיות, כמובן שלא יהיה חריגות בחשבון, שלא יחזרו צ'קים או הוראות קבע. אומרת, להתנהל בצורה חכמה עם הכסף, זה משפיע חד משמעית, כי בסופו של דבר מה, הבנק הרי יש לו אינטרס למכור את ההלוואות, הוא מרוויח מזה כסף, אתה צריך להבין, בנק זה חנות שמוכרת כסף.
Okay.
זה מה שהוא מוכר, אז הוא רוצה לתת לך הלוואות. הוא רק רוצה ביטחון שהוא באמת יקבל את הכסף בחזרה. Okay. זה הכל.
בואי נלך לצד השני עכשיו. הצד השני בוא. הוא, יש לי כסף, אני כרגע לא רוצה להשקיע אותו בשוק ההון, למרות שהמלץ לנו, אבל אמרת לא כסף קצר ולא כסף שנועד למטרות חשובות. צברתי עכשיו סכום של 50,000 שקל, 100,000 שקל. ואני יודע שאני צריך להשתמש בו בעוד שנה לצורך משהו. מה אני אעשה עם הכסף בינתיים? אני לא רוצה לשים אותו בשוק ההון כי אני מפחד שיפסיד כסף. אני רוצה שיעשה גם ירוויח כסף הכסף הזה. מה לעשות איתו? כי בעובר ושב הוא לא מקבל כלום.
אתה צודק, בעובר ושב הוא לא מקבל כלום, ובכיוון שבכל זאת אני לא צריכה את הכסף, אני אנסה למקסם אותו כמה שאפשר, בסיכון מאוד נמוך, כי אני צריכה את הכסף בעוד שנה ואני לא רוצה לסכן אותו. ופה נכנס שני דברים, או שאני אשים אותו בפיקדון, על 50,000 שקל אני חייבת להגיד שבגלל, אני עכשיו אעשה לך תמונת מראה, בסדר?
Okay.
בגלל שהכסף נמצא לטווח קצר, ובגלל שאין סיכון על הכסף, כי הסבירות שהבנק לא יחזיר לי את הכסף היא סבירות נמוכה מאוד, אז הריבית שאני אקבל על הפיקדון היא ריבית הרבה, נמוכה. אתה רואה עכשיו את התמונת מראה של הריבית?
אני רואה. הבנק אומר, תקשיבו, הכסף שלכם בטוח אצלי. אז אם הבנק בטוח ואין סיכון, אז גם הריבית שנותן לי נמוכה.
אתה יכול לקלוף את הכסף, אם אתה שם אותו בפיקדון יומי, שבועי, חודשי, זה טווח קצר, גם 3 חודשים, כן? מבחינת השקעות זה נחשב טווחים קצרים. אז אין לכם, אז גם הזמן הוא פה קצר, ולכן על פיקדונות אנחנו לא נקבל תשואה. אם אנחנו עכשיו נסגור תוכנית, פיקדון ל10 שנים, אז אנחנו כן נבקש פיצוי על הריבית, והריבית תהיה כבר יותר טובה. עכשיו, יש עוד כלי, אם כבר אנחנו מדברים על כלים לטווח קצר, אז יש כלי שנקרא קרן כספית. וקרן כספית זה קרן נאמנות. עוד פעם, אני רק אשים דיסקליימר שזה לא המלצה. אני רק, שום דבר ממה שאני אומרת עכשיו הוא לא המלצה, הוא פשוט מידע, וחשוב לי שמי שירצה שידבר עם איש מקצוע ויבדוק את הדבר הזה. אבל קרן כספית זה בעצם קרן נאמנות שמשקיעה בפקדונות בנקי, איגרות חוב של מדינת ישראל בסכומים נמוכים, בסיכון נמוך, ואז בעצם בגלל שיש שם מיליארדים הקרנות הכספיות מחזיקות, יש להם יתרון לגודל, ואפשר לקבל פה תשואה עודפת על פיקדון בסיכון מאוד מאוד נמוך. אז זאת גם אפשרות למי שהכסף שלו לטווח קצר, ואני אגיד שיש היום 5 מיליארד שקל בעובר ושב, וחברים, זה המון כסף שלא עושה כסף. אז אל תהיו עצלנים, תלמדו את זה ותשקיעו את הכספים שלכם, תממשו את הפוטנציאל של הכסף. הרבה פעמים הכסף נמצא בעובר ושב בגלל שמפחדים, בגלל שמתעצלים, בגלל שלא יודעים מה לעשות, אז כבר משאירים אותו בעובר ושב. זה כל כך לא טוב, זה כל כך לא טוב שכסף לא עובד עבורנו. כסף צריך לעבוד עבורנו 24/7, זה הריבית, ואז אנחנו מתחילים לקבל על הריבית, ריבית דריבית, שזה מנוף הכסף וככה זה עובד.
אז בואי נסכם את השיחה שלנו. אוקיי, אמרנו מגדלור באפלה. היום מגדלור באפלה, מגדלור באפלה את הריבית. את אומרת שני דברים. אחד, כשאנחנו לוקחים כסף, עדיף לקחת את זה מתוך נקודת מבט חזקה, לשמור התנהלות כלכלית נבונה, ככה מחיר הכסף שאנחנו נקנה יהיה נמוך יותר. וגם אז עדיין יש לנו אפשרות להתמקח בין הבנקים, בין חברות האשראי, לא לקחת את ההצעה הראשונה, למרות שלפעמים אנחנו מאוד מאוד חנוקים, אלא תמיד לחפש את ההצעה הטובה ביותר עבורנו.
נכון.
יפה. גם במשכנתאות, גם בהלוואות לצריכה.
בדיוק, כי זה כמו שוק. כמו שאני, אם אני רוצה עכשיו לקנות מקרר, אני אלך ואני אעשה סקר שוק. גם פה, תלכו תעשו סקר שוק.
אוקיי. זה אחד. שתיים, את אומרת לי, תקשיב. כשאתה, יש לך כסף עודף, גם פה. יש לך כסף עודף, אנשים, הבנקים או מוסדות הפיננסיים רוצים את הכסף שלך. גם פה תעשה שוק, תקלט לך מי שנותן לך את הכסף הכי טוב, זה יכול להיות בבנק, זה יכול להיות בקרנות כספיות, אמרת, נכון?
נכון.
נכון.
נכון, הקרנות הכספיות הן נסחרות בבורסה, אפשר לקנות אותן דרך הבנק, דברו עם היועץ השקעות בבנק.
אוקיי, נכון. אז אם בר ראם, יועצת הכלכלית שלנו, סקיני מינוס, זה התכונית הכלכלית שלך ליציאה מהברוך, נכון?
נכון.
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 דיברנו היום על מחיר הכסף, שבוע שעבר דיברנו על השקעות בשוק ההון. מתי הקורס שלך מתחיל?
הקורס מתחיל ב-19, ועדיין אפשר להירשם, עדיין יש מקום. אז מי שרוצה, מי שמפחד להתחיל, או חושש, או לא יודע איך, ורוצה ככה שאני אקח אותה ביד, הקורס, אני עושה את הקורס ביחד עם אורלי יונאי, שהיא סוכנת ביטוח ויועצת פנסיונית, וביחד אנחנו הולכים להראות לכם איך אפשר לבנות תיק השקעות בשוק ההון, בצורה קלה ופשוטה, בלי איזה עכשיו דברים מסובכים. אז מי שרוצה מוזמן באהבה, תיכנסו לאינסטגרם שלי, ענבר ראם, בביו, יש לכם שם את כל הפרטים.
אוקיי, ענבר, תודה רבה.
תודה רבה, דודי, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה.
ביי, להתראות, ביי ביי. ג'ימבו ג'יי, וואו.
לא קוראים לי ג'ימבו ג'יי, זכור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון. כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את עומר אברון. ילד שחולם להיות אדון קוריאון של המיקרופון, אבל עם שם של מורה ללשון. עומר, כותב בעברית, חולם בעברית, עומר. זה הסופת שבולים במילון. שם בלי פסון, אין ביטחון, יש לב כישרון והמון רצון טוב, נכון, אבל סופרמן מציל את העולם. קלארק קנט סתם כתב בעיתון. השם נתן לי מנגינה, נתן לי את המילה, נתן לי את הקהל. השם בשני שמות אגב, בתיכון קראו לי הומו, אפס תלוי במצב. בצבא אמרו לי ג'ים אתה טיפול בקרב, עכשיו זרים קוראים לי אח שלי, זרים גבורים אבא. נערי הרב קוראים לי הלוחש מסמוראי, ואם נפגשנו כשעמדת בקופה בסניף הרומא, כנראה ששם הצגתי את עצמי כנהוריי. לכל איש ששם לי יש שניים, הופעתי לכמה דקות ביד אליהו פעמיים. נסעתי שם עכשיו את השם אחד מנור המבטחים עם טונה לוקאץ' פלד העונים לשם איתי. ובונה בוני גינסבורג התחיל בכלל בן ציון, בונה בונו יוטו התחיל בכלל פול, ובונה בן בו בו קרוב בו בינינו בו השוואמה שתקעת התחיל התרנגול.
אשר נתן לי מנילה, נתן לי את המילה, נתן לי את הקהל. אשר
ואשתו ביקשו עזרה מההורים כשנולדה להם ילדה, ובאמת שהם מנסים. ג'ימבו ג'יי מרוויח שש ספרות בחודש, יחטות, שחטות, משקפי טייסים. עומר לא מאור הגולה, הוא לא עלה לתורה ולא ירקוד על מדרגות הרבנות. ג'ימבו החפץ חיים שומר לשון, אז הוא עיוור למדורי הרכילות. עומר קורא את התגובות, נעלה ואז כועס, ואז רוצה לפתוח יוזר, להגיב בשם אחר ומתחרט ואז מוחק. וג'ימבו מפרק בצד ואז קורא לו לוזר, ואז צוחק, בוא נצא אתה צריך להתעבר. עומר יודע שהוא צודק, עומר שיחק את הבן של קרן מור, בביקורות כתבו שג'ימבו לא יודע לשחק. אין טוב בירה, אין מין בלי יאנג, אין חול בי חג, שחור לבן או משהו כזה. את השורות האלה עומר כתב, שומעים את זה?
השם נתן לי מנגינה, השם נתן בי אמונה לצעוד אל הבמה, נתן לי כוח.
עוד מעט חוגג שליש 120, אולי כדאי לחשוב מה יהיה כתוב לי על המצבה. עדיין אותה השאלה, עדיין יהודי מחפש תשובה, עדיין נלחמנו ללכת בתלם, להיות מאלה שבוחרים ולא מאלה שבוחרים להם, שמתעקשים לא לשאת את השם המפורש, ובסוף שמם הולך לפניהם.
בסוף שמם הולך לפניהם. שלום ליעל שר, פרשנית הנדלן של מיקומי ומנחת ועידת העיר החדשה. מה שלומך יעל?
בעזרת השם.
בעזרת השם. נכון, שם זה דבר חשוב.
אין ספק, ובייחוד שירים עם משמעות גלויה, משמעות סמויה, זה בכלל דבר נהדר.
זה בכלל נכון, בכלל ג'ימבו ידע לכתוב שירים עם כל המשמעויות האפשריות. את יודעת, לא סתם בחרתי את השירים הזה, הספציפית. כן, אנחנו חושבים והולכים לעשות name dropping.
name dropping?
name dropping, כן, 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 כן.
לא עשינו הרבה name dropping עד עכשיו?
לא מספיק, בואי נעשה עוד קצת name dropping.
יאללה, מרימים. כי, ראשון, כי, אני חושבת כי... שנשארו לנו בדיוק 10 ימים.
בדיוק 10 ימים, ואני יכול להגיד לך שאלא אם מישהו ממש התחנן, התחנן, בבקשה, 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 אז אנחנו די סגרנו את, את כל המקומות.
אוף, אבל לא הזמנתי אף אחד.
לא הזמנת? אז אני מכיר אחד שביטל היום, את מכירה אותו גם, אז אני אתן לך להזמין עליו.
מדהים.
name dropping, כי אנחנו קיבלנו את הוועידה למשפיעני עולם הנדלן של אזור השעון. ובואי נתחיל עם אלה שטענת לפני שבוע, שבועיים, שהם משפיעים יותר מכול, ראשי עיר. ראשי עיר של עוד השרון, כפר סבא ורעננה, אמיר כוכבי, ראש עיריית עוד השרון, רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, וחיים בוידה, ראש עיריית רעננה, הולכים לדבר על עתיד הנדלן בערים שלהם. אז בואי שוב נחזור על התזה שלך. ראשי עיר משפיעים או לא משפיעים?
שום דבר.
שום דבר.
שום דבר, לא. למעשה, אין ספק שראש עיר זה אחד המועד הכי חשובות, באמת, גם מבחינה אופרטיבית וגם מבחינת חזון, שהופך למציאות של איך נראית העיר שלהם. הם אחראים על האם יש לי עיר של מגדלים או שיש לי עיר של בנייה נמוכה. האם יש לי יותר התחדשות עירונית או האם יש לי יותר בנייה בשטחים פתוחים. האם אני עושה חידוש שכונות, האם אני עושה תמ"א 38, מה אני עושה ואיך אני מממש. ראש העיר הוא באמת המעצב הכי גדול של העיר.
לעיצוב שלו
יחד עם הצוות המקצועי שלו,
יחד עם הצוות המקצועי, מהנדס עיר, אדריכל עיר, מועצת העיר, ועדת משנה לתכנון ובנייה, מליאה, כולם בעצם משפיעים. אבל גם הבוחרים כנראה משפיעים כי הם רוצים לבחור. בואי ניקח אבל שני דברים. אחד, בכפר סבא, שבוע זה היה שפרסמו את תוצאות המכרז?
שבוע שעבר.
פרסמו את תוצאות המכרז של קריית הצעירים, יכולות לבנות 700 ומשהו דירות. לעומת זאת ההתחדשות העירונית בעיר, טוענת ראש מועצת דרום השרון, אתם גונזלים נשטחים כאשר אפשר לבנות בתוך העיר. האם זה עניין של מדיניות או עניין של ככה יצא?
אנחנו ראינו שראש העיר פעל ופועל באופן אינטנסיבי לקדם את שכונת קריית הצעירים, ולכן בוודאי שאפשר להגיד שזאת מדיניות. גם, אני לא יודעת אם ראית, אבל גם ועדת גבולות הייתה צריכה לפסוק להעביר 300 ומשהו דונם מדרום השרון לכפר סבא בשביל לקדם את תוכנית תמ"ל 1088, שזה השם האמיתי שלה, ורשמה שמוטב היה אם כפר סבא הייתה מנצלת את עתודות השטח שלה לפני שהיא באה לקחת שטחים מאחרים, אבל מאחר וכבר תכננו את התוכנית והיא כבר אושרה, היא בלית ברירה מאשרת להם את ההעברה הזאת. Okay. אבל זאת בהחלט מדיניות.
אז זה מדיניות.
מדיניות של, נכון.
בוא נדבר רעננה. מדיניות, ראש העיר רוצה להוביל מדיניות שברחוב אחוזה יגדילו את אחוזי הבנייה ויוסיפו עוד כמה קומות מעל כדי להגדיל את הכדאיות של בנייה במרכז העיר וגם להוסיף שטחים מסחרים. מדיניות? כי זה הולך לשנות את כל מרכז העיר.
מדיניות ששמה עירוניות.
ששמה עירוניות. ומה המשמעות של עירוניות?
עירוניות, המשמעות שלו בעצם להגדיל את אינטנסיביות החיים במרכז העיר. מה הכוונה? שאני, אם אני גר ברחוב אחוזה או שני רחובות מאחוריו, אני אוכל לרדת ולהגיע לרחוב שיש בו מסחר, שאני יכול לקבל בו שירותי מסחר, שאני אוכל אולי ללכת לעבודה כי יש שם גם משרדים, שתהיה לי תחבורה ציבורית טובה, שיהיה לי צל בדרך להגיע לשם, אני אקבל אולי מבנה ציבור, שירותים חברתיים, ציבורים, שבית הספר שלי יהיה במרחק הליכה. זה אומר שבעצם אני יכול לרכז את החיים שלי באופן קצת יותר אינטנסיבי, מבלי להצטרך להוציא את האוטו כל הזמן.
וזו תפיסה שהיא הולכת ותופסת תאוצה, נכון? להפוך את מרכזי הערים לשוקקי חיים.
אני לא יכולה להגיד שזה תופס תאוצה, זה יותר קאמבק.
אוקיי.
כי כשבנו את הערים הוותיקות לפני 100 שנה, מה היה שונה? בנו את רחוב ראשי, מסחרי. נכון שיש בו בעצם כמעט את כל השירותים שאתה יכול לקבל, ומסביבו רחובות צדדיים הם קצת יותר שקטים. אבל כל מרכז החיים שלך, את כל השירותים שלך, צרכת סביב הרחוב הראשי. פשוט באיזשהו שלב החליטו שבונים מה שנקרא שכונות שינה, שכונות בלון כאלה, שהם בונים גוש אחד של מגורים, מרכז מסחרי, דרכים פטלטלות, כניסה אחת, יציאה אחת, ובעצם הרגו את הנושן הזה של העירוניות. אבל כן, עכשיו זה בקאמבק חדש, כי מבינים שפשוט מכוניות, להוסיף מכוניות לא יוסיף לנו איכות לחיים.
אוקיי. זהו, יפה. עכשיו, עוד אורחת מאוד חשובה, תהיה גברת נחמה בוגין, שהיא שמאית מקרקעין ויושב ראש ארגון
לשכת
שמאי המקרקעין. היא קשורה בכלל? מה השמאים בכלל? מה התפקיד שלהם? גם את שמאית, אני יודע. איך הם קשורים לעולם הנדל"ן ואיך הם משפיעים בכלל על מחירים או על מגמות?
אם אתה שואל אותי איך מי משפיע על מחירים, אז מי שמשפיע על מחירים זה לא מי שאומר מה הם. מי שמשפיע על מחירים זה המוכרים והקונים. כמה מוכרים, כמה קונים, כמה הם גמישים וכמה הם מתפשרים.
אבל עדיין, לשמאים יש תפקיד מאוד חשוב.
לשמאים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב.
שבא יזם לעשות התחדשות עירונית, הוא צריך להוציא בסוף דוח אפס, ודוח אפס קובע כדאיות או אי כדאיות, נכון?
ודאי, שמאי יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי. א', בבחינה של פרויקטים, אם שמאי שלך אתה תבוא ותביא לו פרויקט, הוא יגיד לך, חביבי, אין כסף בדבר הזה, ככל הנראה, אתה תבטל את הפרויקט, כן? אז הוא יכול להחיות או להרוג פרויקט. זה אחד. שתיים, כמובן, מלווה את היזם לכל אורך הדרך. אם הוא צריך ללוות אותו מול מוסדות התכנון, אם זה עררים נגד ועדות הבנייה, אם זה פיצויים לפי 197, אם זה שומות על היטלי השבחה, כמובן דוחות אפס, ליפוי לבנק, יש הרבה מאוד תפקידים מאוד חשובים לשמאים.
אז על מה נחמה בוגין?
וכמובן, הם אוטוריטה מקצועית.
Okay, אז על מה נחמה בוגין הולך לדבר?
אני חושבת שנשאיר את זה לנחמה להגיד לנו, לא?
אוקיי, okay, אבל היא החליטה את הרצאה, לא רק את דברי ברכה, חי ואחיותיי קבלנים, נכון?
כאמור, אני סומכת על נחמה שתפתיע אותנו ותעשה לנו, תיתן לנו משהו מעניין ומרתק, okay. ובטוח שמדהים.
עוד שם שהולך להיות זה עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין. הרבה עורכי הדין נרשמו לוועידה. מה הקשר בין עורכי דין לנדלן? מה, הם שמים בלוקים?
אז בעצם אנחנו מדברים פה על שירות מוטפים, כן? אמנם זה לא האנשים שמניחים את הבלוקים, אבל עורכי דין הם חלק מאלה שיוצרים מציאות. הם אלה שיוצרים את התוכניות שאנחנו רואים על הקרקע. בעצם יזם רוצה לבוא ולקדם יש לו עורך דין שמלווה אותו בכל המוסדות המשפטיים וגם בעררים, וכמובן שהוא מייצג אותו מול ועדות ומול שכנים, ולעזמים לעורכי דין יש הרבה הרבה עבודה. כמובן אם יש לך פרויקטים שיש לך דיירים, אתה תחלחתם את הדיירים על פינוי בינוי ועל תמ"א 38 וליצור את המחויבות החוזית. כמובן שאתה מוכר דירות בתור אדם פרטי או בתור יזם, אתה צריך להתקשר בחוזים עם אנשים פרטיים, קבלנים, עורך דין, בעצם השומר ראש של היזם הכי חשוב שיש.
וגם של הדיירים.
וגם של הדיירים וגם של אנשים פרטיים, בוודאי.
אוקיי. איזה עוד תכנים או שמות את רוצה לספר לנו שיהיו בוועידה?
אז למיטב ידיעתי, מגיע גם אדון ראול סרוגו.
ראול סרוגו, אוקיי. מה תפקידו בנושא, בעניין?
אני חושבת שאתה מכיר אותו יותר ממני, נכון? אני מכיר אותו יותר, נכון.
ראול סרוגו הוא יושב ראש, נשיא, סליחה, התאחדות בוני הארץ. הוא בעצם הקול של הקבלנים מול מוסדות המדינה. חלק מהנושאים המאוד מאוד משמעותיים שהם מדברים עליהם, נושא עובדים זרים למשל. כמה עובדים זרים יגיעו, איך הם יגיעו, מה הם מחיר העבודה הזרה, זה מסוג של מלחמה אחת. גם רוני בריק, יושב ראש ארגון הקבלנים שרון שומרון, יגיע וידבר. יהיו גם דמויות מקצועיות, כמו מנכ"ל חברת אלומלייט, שאמור לפתור את נושא החיסכון בעובדים. זה פאנל שאת מנהלת, נכון? על טכנולוגיות. מה את יכולה לספר לנו קצת על הפאנל שלך?
אז ראשית דיברנו קצת על נושא הטכנולוגיה, חושבת לפני שבוע, לפני שבועיים, אז קודם כל אני ממליצה לכולם להיכנס ולשמוע את הפרקים הקודמים. ושנית, הפאנל הולך להיות מעניין, כי הוא באמת בא לדבר על פתרונות. הרבה פעמים אנחנו רואים בפאנלים שמדברים על בעיות. אנשים אומרים שזה מאתגר וזה קשה, ודווקא אנחנו באנו לתת פאנל של פתרונות. איך אנחנו יכולים כן לפתור את הבעיה ולהתקדם ולקדם על הדברים. ובסופו של יום אנחנו נמצאים היום במשבר ביצוע, וצריך לדעת לקחת, להרים את הכפפה ולקדם ביצוע בצורה הכי מהירה והכי טובה שאפשר.
אוקיי. אז הולך להיות מעניין, נכון?
אני אמרתי לך, אני מתרגשת. 10 ימים, יש לי לוח שנה מעל המיטה.
אני שמח מאוד לשמוע. יעל סער, פרשנית הנדלן שלנו, ומנחת הוועידה, ומנחת פאנל, ויאללה, קדימה, עוד 10 ימים, הולך להיות מרתק. כל מי שלא נרשם, כל התכנים מצולמים, יתועדו, ויעלו לכל ערוצי השידור שלנו. תודה רבה, יעל, והשאלה הכי חשובה. מה? איזה שיר?
בקול של האנג'לסי.
אוקיי. בסדר, אבל זה לא יהיה מיד, כי אנחנו בינתיים מנסים לך את העיר הזאת.
העיר הזאת, מה, את השיר נושא?
כן.
יאללה.
אנחנו אוהבים אותו, נכון?
עדיף את מנשה, אבל היי.
אז מנשה אחר כך. אז עוד פעם, מה רצית?
את The Call של האנג'ל פי.
אוקיי, 100%.
ביי.
ביי ביי.
כן, העיר הזאת יודע עמים טובים יותר, יפים יותר. ימים בהם ידעת, אם רצחת, לא ירשת.
ימים בהם אחוז הזכאים לבגרויות היה גבוה.
ואמרו כאן לבריאות כשהתעטשת. העיר הייתה משהו בסט, נשים שלא אהבו טסט, היו לוקחות מונית ולא נוהגות.
למרות שלפי נתוני הסטטיסטיקה, נשים עושות פחות.
אבל סטטיסטיקה אף פעם לא דווקא בעיר הזאת.
בעיר הזאת לניידות המשטרה אין סירנות. אם היו מרוב מיגרנות, לא יכולת לישון.
אין קליטה,
ויש כל כך הרבה אנטנות, אנשים חוטפים סרטן כמו צוללן בכישון.
קר בעיר, חדורי הרחוב ישנים, פנסי רחוב שבורים, הופכים להיות בתי קברות ליתושים. שקט סופה, ציור של איש בגיר על כביש ובתוכו גופה.
העיר ספינה בניה למפרע, שעריה לחסדי רוחות שמיים למורח, לאוחז קרות מזבח, לשוכח ערכיו, חולת ירח. כל העיר הלך בריאה, שיקוריה והסתיו. ושתבוא לעיר הזאת, אל תבקש את דיבוריה. בקשך הקשרים למאבטח בכניסה, העיר פרוצה חושפת בפניך שדיה. 100,000 סרסוריה דוחקים סבא לסבא.
ושערי העיר הזאת לא מאפיש הכביש, התואר נינג'ה לא דבק בין גבולותיה בצו. אפילו רובין הוד מלא בכוונות טובות לא בבא.
אולי אליבאבא על 40 שודדה.
אף חתול לא יזדהק מול גלגליו של בית מוביל, לא איסליין או מרי ג'יין, לא דאגו לאיש בבית. אם בחדשות הייתה אחת הפרילונים, אולי היה כמה אדם שהתרגש מקריפטונייט.
קר בעיר, חתולי הרחוב ישנים, פרסי רחוב שחורים, הופכים להיות בתי קברות ליתושים. שקט, צופה, ציור של איש בגיר על כביש, ובתוכו גופה.
ספינה בניה למפרע, שערי הלך הסדר רוחות שמיים לבורח, לאוחז גם את מזרח ושוכח, הרחב חולת ירח, כל העיר הלך ברע שקורח יצטב.
אתה הולך לשבת, ג'או
בוא נשים את יוסף על הטוף ובוא כינור את פסל
אמש, רחוב בייקר, פינת מייד
יפה כזאת, חולה
כולם רוצים בעיר הזאת
צילים כדור פנור
לא אדבר, אני נוצרת לשוני
אולי אני בכלל גנבתי שעון
דאם, איך שם, מתי התקדם?
והרגע הראשון ידעתי, לא יצא מזה שום טוב.
כן, לפני המוען הבא נשים את השיר שאל ביקשה, The Call של The Agency.
נורופן קפסולות נוזל מעביר את כאב הראש ומתחיל להיספג לאחר 5 דקות.
If you could imagine your ideal way of working, what would it look like? Monday.com can make it
something better.
You've seen the writing on the wall, you've sensed the fire, heard the call for something better. Something better. Your bones are aching with desire to leave this place and find yourself a higher ground to stand on. A higher ground to stand on. And you look very nice. Don't wanna think twice, I just wanna be with you. And in the dark we move through days of hunger, we hungry hearts. We feed each other, we see through all we've lost. We see through all we've lost. My tears shine in your eyes, from the same dirt we rise. I just wanna be with you.
מיד...
אין על התחושה של אחרי האימון. כי גם שאתה יודע ש...
היה אחלה.
לא קוראים לי ג'ימבו ג'יימס, קור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון. כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את תומר אברון. ילד שחולם להיות אטום קוריאון של המיקרופון, אבל עם שם של מורה ללשון. עומר, כותב בעברית, חולם בעברית, עומר. זה אסופת שיבולים במילון. שם בלי פסון, אין ביטחון, יש לב כישרון והמון רצון טוב, נכון, אבל סופרמן מציל את העולם. קלארק קנט סתם כתב בעיתון.
השם נתן לי מנגינה, נתן לי את המילה, נתן לי את הקהל. השם נטע בי אמונה, לצעוד אל הבמה, נתן לי כוח.
היום לרוב קוראים לי ג'ימבו, ההורים קוראים לי עומר, ראפר. מתרגלים לענות לשני שמות אגב, בתיכון קראו לי הומו, אפס תלוי במצב. בצבא אמרו לי ג'ים אתה טיפול בקרב, עכשיו זרים קוראים לי אח שלי, זרים גבורים אבא. נערי הרב קוראים לי הלוחש מסמוראי, ואם נפגשנו כשעמדת בקופה בסניף הרומא, כנראה ששם הצגתי את עצמי כנהוריי. לכל איש ששם לי יש שניים, הופעתי לכמה דקות ביד אליהו פעמיים. נסעתי שם לשם את השם אחד מנור המבטחים עם טונה לוקאץ' פלד העונים לשם איתי. ובונה בוני גינסבורג התחיל בכלל בן ציון, בונה בונו יוטו התחיל בכלל פול, ובונה בן בו בו קרוב בו בינינו בו השוואמה שתקעת התחיל התרנגול.
מה השם נתן לי מנגינה, נתן לי את המילה, נתן לי את הקהל.
שלום לאופר לוי, סגן ראש עיריית הרצליה, מה שלומך אופר?
אהלן, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב. נו, כבר התאקלמת לתפקיד?
התאקלמתי, כן, כן. אני, אל תשכח שגם קדנציה שעברה, הייתי 4 שנים סגן ראש העיר, ובנושא שלנו חזרתי להיות גם מחזיק תיק הגאווה והסובלנות בין היתר.
תיק הגאווה והסובלנות, ואני חייב להגיד שאני מסתכל מהצד על הפעילות של עיריית הרצליה, ויש המון פעילות. הסתכלתי קצת על התכנים של החודש הזה, אבל קודם כל, למה זה חשוב בכלל לציין את חודש הגאווה? לא כבר התגברנו על, על הצורך לבוא ולציין חודש מיוחד?
אז אני אגיד לך שהשנה, שנה במיוחד, כמו שאמרת, מציינים את חודש הגאווה ופחות חוגגים את חודש הגאווה. אצלנו בהרצליה חודש הגאווה הוא השנה בסימן של תקווה, זה הלוגו שלנו, תקווה בימים אלה לימים טובים, ימים, אתה יודע, שהחטופים והחטופות שלנו נמקים שם בעזה, והחיילים והחיילות שלנו נלחמים, אז אנחנו בחודש גאווה מציינים אותו, פחות חוגגים. ואגב, כמו שאתה מבין, גם בערים אחרות, גם במיוחד תל אביב, שמובילה בדרך כלל את, את הפעילות עם מצעד הגאווה והכל, גם אצלם פחות חוגגים. הכוונה השנה זה לציין את חודש הגאווה, וכן, כן, צריכים לציין את חודש הגאווה. אני עדיין חושב שהגאווה פה היא לתרום לשוויון זכויות לכולם, לאהוב כל אחד את מי שהוא רוצה, כבוד, ואתה יודע, לאהבה אין חוקים. אז אנחנו שם בשביל הדברים האלה.
מה הולך להיות בחודש הגאווה בהרצליה?
אז זהו, אז בחודש הגאווה, כמו שאמרת, יש לנו מספר אירועים, אנחנו מציינים מספר אירועים, אם זה הרצאה לעובדי העירייה של ספיר ברמן, השופטת, הרצאה לא שופטת, זה נקרא לעובדי העירייה, זה אירוע מאוד מסקרן ומעניין. יש לנו אירוע מרכזי שלנו, שזה הפנינג משפחות בבית קינן, שאנחנו בדרך כלל עושים ומשלבים גם ליותר, לציבור מבוגר יותר, שזה הופעה וזמר ואומן שמגיע בדרך כלל, אבל השנה זה לא יקרה. אז אנחנו מכוונים את זה למשפחות שיגיעו ויהנו ויחוו יחד את הדברים היפים שנציע להם שם. יש הרצאה של אורנה בנאי, יש טורניר כדורגל שאנחנו מארגנים, שיהיה טורניר גאווה נגד אלימות והומופוביה במגרשים, שאגב אני אשחק בו.
אתה משחק? אתה בכושר, כי יש לך קריירה מרשימה מאוד בתור כדורגלן, אבל עדיין בכושר?
אני בכושר פחות, אבל אני אוכל לתת את הכמה דקות.
אוקיי.
אבל זה מאוד מסקרן, זה בשיתוף עם עיריית תל אביב גם, וערים נוספות, גבעתיים, כפר סבא, העמותה לאלימות, נגד אלימות והומופוביה בספורט, קבוצה להטאבית שתהיה גם, הולך להיות מעניין.
אתה יודע, אחד הדברים...
וזה יהיה גם לזכרו של סגי גולן, וזכרונו לברכה, החייל שנפל בקרב על קיבוץ בערי, והיה אמור להתחתן עם בן זוגו עומר, אז אנחנו נעשה את זה ונכבד.
אתה אחד הדברים המאוד משמעותיים בתקופת הקורונה ובתקופת המלחמה, זה כמה הרשויות המקומיות הפכו להיות כמעט הגוף השלטוני היחיד שמשפיע על חיי האזרחים היום יום. אתה מרגיש את זה בעבודה השוטפת שלך?
כן. אתה יודע, בחיי היום יום אדם תושב שנמצא הוא זקוק לשירותים שלנו, של העירייה. ולשמחתי, עיריית הרצליה יודעת באמת לגעת בכלל התושבים ולתת את השירות המיטבי והטוב ביותר בכל התחומים.
Okay.
אני חושב שגם ההנהלה החדשה שנכנסה בראשות ראש העיר, נכנסים לעניינים ויודעים באמת לתת שירות לכלל התושבים בצורה הטובה ביותר. כמובן, כמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, הממשלה מקרטעת, אז הכל נופל עלינו.
זה אתגר לא פשוט, אבל נראה לי שאתם צולחים אותו בצורה מכובדת מאוד. עופר לוי, סגן ראש עיריית הרצליה, תודה רבה.
אני רק אציין, דודי,
כן.
אירוע נוסף שמאוד מעניין, שכחתי לציין אותו, זה בבית כנסת הקונסרבטיבי שלנו בהרצליה צעירה, תורת חיים, יהיה אירוע גאווה, אני חושב שזה לראשונה, אני לא מכיר עוד עיר שעשתה את זה, ויהיה מעניין.
אוקיי. אז עופר לוי, תודה רבה שתרחת. פעם בה קבענו באולפן, נכון?
בשמחה. תודה לכם.
ושיהיה, כן, יהיה כמה שאפשר לשמח בימים אלו, אבל בוא לפחות נהיה ביחד ונעשה דברים טובים. תודה רבה, עופר.
ביחד, וכולם, וכל אחד יש לו זכות לחיות ולאהוב את מי שהוא רוצה.
נכון מאוד. תודה, עופר.
ביי, להתראות.
השיר הבא מוקדש לחברי מועצת העיר כפר סבא. אתמול היה אירוע נחמד בסוף ישיבת המועצה. קם חבר מועצה ואמר, בואו נשיר את שבחי ירושלים כדי לשבח את העיר. והצטרפו אליו כל חברי המועצה, כולל ענפת גלים, דגלי ישראל, דגלי גאווה. אז שבחי ירושלים, דקלון וסגיב כהן.
שבחי ירושלים את אדוני ההללי אלוהיך ציון שבחי ירושלים את אדוני ההללי אלוהיך ציון
שלום עינת קגן, מה שלומך?
ערב טוב, שלום. תודה רבה, ושלומך?
בסדר גמור, כמעט פספסנו את השיחה, ואנחנו לא נפספס את ההזדמנות לבוא ולספר לסגים באמת באמת יצאי דופן של הבן שלך.
לגמרי. אחרי שזה לא קרה בסוף, הצלחתי לעלות.
אנחנו ווינרים, נכון? תמיד מצליחים.
חד משמעית.
כן, אז בואי תספרי.
אז אני אספר קצת על לוטם קגן, בן 17. לוטם התחיל ג'ודו בערך כבר בבטן שלי. הוא ידע לבעוט טוב. הוא בעצם חי את המזרן, בגיל 3 הוא כבר התחיל להתאמן. בכיתה ד' הוא כבר התחיל להתחרות בתחרויות הארציות. מאז ועד היום הוא אלוף ישראל בג'ודו, זאת אומרת כבר 8 שנים. מעבר לזה הוא מייצג אותנו בנבחרת ישראל, שבאמת ככה לאחרונה, למרות הגילו הצעיר, הוא קיבל חגורה שחורה, מתאמן עם הג'וניור והבוגרים, זה הדרגות, זה הגילאים הבוגרים ממנו. לאותם ככה בשנה האחרונה...
רגע, לפני השנה האחרונה, בואי נחזור קצת אחורה, מה המשמעות של לגדל ספורטאי?
מה אומר ספורטאי?
מה זה לגדל ספורטאי? בתור אימא, מה זה אומר?
וואו, רגע, צריך המון אוויר. לגדל ספורטאי זה אומר שלא רק הוא סביב השעון, זה אומר שגם אני סביב השעון. אם זה אומר נסיעות, אם זה אומר תחרויות, אם זה החליפות ג'ודו שלו, אם זה לממן טיפולים, טיסות לחול, ממש ככה כל דבר שצריך, זה כל היום סביבו. לגמרי, זה להיות שם ולחבק ש... שמצליחים ולהיות מאושרים איתו, וזה להיות איתו גם ברגעים שהם פחות כיפים, שהם פחות נעימים, שהם כואבים.
ו... אבל בסדר, אבל זה לא כלא עולה כסף, נכון? כי המדינה תומכת, אם הוא כזה ספורטאי.
זה עולה אלפי שקלים בשנה, בגילאים האלה המדינה לא תומכת, בטח ובטח עוד השנה. לא, אין תמיכה בכלל מהמדינה, בדרך כלל... כל פעם לפני תחרות אני מעלה פוסטים בפייסבוק או בקבוצה ומנסה לגייס תרומות. אני כן יכולה להגיד לך שהיו פעמים רבות שלצערי נאלצנו לוותר על תחרויות בחול, כי לא היה לי דרך לממן אותם.
אבל אם ותר על תחרויות אז גם עלול לאבד דירוג, לא?
נכון, לגמרי. יכול לאבד דירוג, יכול לאבד את הסיכוי בעצם להתקדם ולהגיע לתחרות הגדולות באמת.
אז מה, ספורטאי שאין לו גב כלכלי, הוא עלול, גם אם הוא מאוד מוכשר, הוא עלול לא להגשים את הכישרון שלו?
לצערי כן. היום בארץ, גם ספורטאי שהוא בכמה שאין לו כישרון, וכמה שהוא לא יהיה טוב, הוא ישקיע וזה, אם אין לו את הגב הכלכלי, הוא יכול ליפול.
מה סדר גודל של תמיכה שנדרשת?
סדר גודל של תמיכה בשנה... כרגע נכון, זה בסביבות ה-30,000 שקל, פלוס מינוס לפחות לחסות את הטיסות שלו בחול. ככל שהוא יעלה בגיל, המחירים קצת יעלו, אבל כרגע המסיעות הן בסביבות ה-30,000 בשנה.
ואם מישהו נכנס לנבחרת האולימפית כבר?
האולימפית כבר זה מימון של הספורט ההישגי, זה כבר עולם אחר. זה לא בגילאים האלה, אבל מי שנכנס לנבחרת האולימפית, אז פה יש את מה שנקרא את הגוף ההישגי האולימפי, שהם מקבלים משכורת חודשית, ואז גם נכנסים, ברגע שנכנסים גם הספונסרים, אז באמת זה נותן מנוחה לספורטאי להשקיע רק בספורט.
כמה מוטיבציה יש לו, לאלותם?
כמה מוטיבציה יש לו?
כן, כי זה, אתה יודעת, זה לקום כל בוקר, להתאמן שעות ארוכות, זה ספורט פיזי מאוד, פציעות, כאבים. מאיפה הוא גרד את זה?
אני אגדיר את זה כמו הילדים הקטנים. עד השמיים וחזרה, זה בערך ככה. הרבה פעמים אני... רוב הזמן אני לא מראה לו את הקושי של להשיג. אני נותנת לו את המקום ואת הבמה שלו, שהוא יהיה שם, שהוא יקבל. יש את הסיטואציה שהוא יודע שקרה ולא הצלחתי, אבל גם שקשה, אז אני אומרת לו, אנחנו נתקדם, אנחנו נצליח, אנחנו, מה שאפשר, אני דואגת לבוא לקחת אותו, להסיע אותו לגמרי להיות הזה. אני כחד הורית, זה מקשה עוד יותר גם על הבנות שלי, יש לו עוד שתי אחיות, וגם מבחינת עבודה, כי אני באמת צריכה להתמסר ללותם, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה האישית, בשביל לאפשר לו את זה.
אוקיי, ומי שרוצה לתמוך בלותם, מה עושים?
בעצם מי שרוצה לתמוך בלותם, כל התמיכה עוברת, כמובן שאפשר ליצור איתי קשר, אבל בסופו של דבר העבודה היא מול המאמן שלו. זה כמובן גם מוכר למס, לא זוכר את איך קוראים לטופס, אני חושבת, 41, 46 או משהו כזה. ובעצם יצירת קשר ראשונית שהיא מולי, ואז בעצם אני מעבירה אל המאמן, של, אל המאמן שלו.
אוקיי, אז איך מוצאים אותך בפייסבוק, בעינת קגן?
קודם כל בפייסבוק זה עינת קגן, ואני אתן גם את הטלפון שלי.
בבקשה.
אם זה אפשרי.
כן, בטח.
אז הטלפון שלי זה 052-595-3434.
אז מי שרוצה באמת לתמוך בספורטאי מצטיין, לאותם קגן, שהוא תקווה אולימפית ל-2028, אז מוזמן ליצור קשר עם אמא שלו, עם עינת. באמת, תודה רבה שעלית לי שידור, בהצלחה לאותם.
תודה רבה לך.
נמשיך לסייע לו כמה שאפשר בחשיפה של באמת הפעילות המבורכת שלו. וקדימה רעננה.
צריכה לשמוע, ובאמת קדימה רעננה. אני רוצה מילה אחת רק להגיד שמאוד חשוב לדעת שכל התחרויות הארציות מתקיימות ברעננה.
באולם המטרו-אס.
נכון, במטרו-אס. זה אומר שבעצם על החליפה ג'ודו שלו בעצם שמים פרסום של אותו אדם שנותן לו חסות.
ומכיוון שהוא ספורטאי מצטיין, אז גם יראו את הלוג שלו. אוקיי, תודה רבה עינת.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי.
ביי.
כן, ומה נשים בסוף? קרן פלס ומוש בן ארי, אושר בא והולך, תודה שהייתם איתנו ונתראה בשבוע הבא.
לפעמים אתה עוד בן אדם, לפעמים אתה מלך של כל העולם. כשכולם מסתכלים, לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.
לפעמים חטאים זה קדוש, אנשים רגישים מאבדים את הראש. כבר אמרת הכל, רק הלב לא שקט, הם שומעים אבל לא מקשיבים באמת.
אושר בא והולך לפעמים, ולים בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה בדרך אל האור.
לפעמים אתה ילד שלה, איך תמיד היא קרה לך שמש גדולה. כל מילה אהבה, איך דבר אל החול, לא אמרת תודה כשהיית יכול.
לפעמים כשהיה מתקפל, החיים מתקלים זה מסע מטלטל. הנה שפל גדול, ואחר כך גאות, ממשיכים לטייל בין הסוף לילדות.
או שבא והולך לפעמים, ואל הים הנערות זורמים. בחיים צריך לעבור בתוך מי בדרך אל האור. אור שבא והולך לפעמים, ולים על האור זורמים. בחיים צריך לעבור בתוך מנהרה בדרך. לפעמים אתה עוד בן אדם,
לפעמים אתה מלך של כל העולם.
כשכולם מסתכלים,
לפעמים אתה מת למצוא מישהו אחד שרואה באמת.